הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו נמצאים באמצע חודש ינואר, שנת 24. עברנו 100 ימים של לחימה, ולא נראה שזה עומד להסתיים. שנת 24 החלה, פעילות הכלכלית מתחילה לחזור במשק, אבל יש אזורים שפחות מתפקדים. אבל עוברים דברים ושינויים שאנחנו בתוך העולם של הרעש לא מצליחים לדעת, לא מצליחים לשמוע על זה, כי יש כל כך הרבה רעש משניהם מעולם הלחימה שמגיע לנו, שדברים מסוימים אתם לא מצליחים לגלות אותם. ולכן הפרק, אני רוצה לדבר איתכם על נושא שלא הכי כיף לדבר עליו, על ביטוח, זה משעמם חלק מהאנשים אפילו, אבל אני רוצה לתת לכם נקודת זווית אחרת. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתכירו את שבי שבתאי. שלום שבי.
אהלן, מה העניינים?
איזה כיף שבאת. קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אליי לפודקאסט הזה.
תודה רבה שהזמנת אותי לפודקאסט.
תענוג, אז את שבי שבתאי אני מכיר מהיום שיצאתי לעצמאות. כשאני באתי לצאת לדרך ורציתי לעשות, ללמוד גם את הייעוץ הפנסיוני וגם את עולם הביטוח וגם את ייעוץ המשכנתאות, וגיליתי את שבי. שבי, איש מקסים שפתח את ידיו ולימד אותי את כל העולם הביטוח. אז שבי שלום, אני רוצה שאנשים יכירו אותך. תספר לנו קצת עליך.
קודם כל, כיף לשמוע את הפתיח שלך, וכמו שאמרתי, תודה שהזמנת אותי לפודקאסט שלך. שבי שבתאי, 29 שנה בעולם הביטוח.
אתה סוכן ביטוח עצמאי?
או סוכן ביטוח עצמאי, בעל שתי סוכנויות ביטוח, אשכול קדם, שהוקמה ב-A שם ב-1982.
יפה.
וסוכנות ביטוח נוספת שקניתי לפני כ3.5 שנים, וריפיי סוכנות לביטוח בראשון.
כלומר, יש לך שני מותגי ביטוח.
יש לי שני מותגי ביטוח, שיש שם כ-100 סוכני ביטוח, ואנחנו עוסקים בכל רחבי הארץ, בכל תחומי ביטוח האפשריים. וזה בעצם התחום ההתמחות שלי כבר 29 שנה. אני חייב להגיד משפט אחד. הביטוח הזה נושא מרתק. חשוב, מעניין, מלא תשוקה, ושם אני ככה חולק על מה שאמרת בהתחלה.
אבל האזרח הפשוט שהוא צריך להתעמק ולהיכנס לפינות הקטנות, זה מעצבן אותו. זה לא נעים. לא כיף לחבור בדברים. אנשים אוהבים לקבל את השורה התחתונה, ומאוד קשה לפעמים לקבל את השורה התחתונה.
צודק לחלוטין.
אז שבי. הנושא הראשון, שאולי לא קשור במדויק אליך, אבל הוא משהו שיושב עליי, ואני רוצה שקצת נפתח אותו. בעצם, באירוע הקשה שקרה בשביעי באוקטובר, קרה כמות של נרצחים משוגעת, שלא חווינו פה במדינה. חלקם היה להם ביטוח, חלקם לא היה להם ביטוח, חלקם ילדים, חלקם מבוגרים, מי אמור לפצות? האם מקבלים תשלום? תנסה קצת לעשות לי סדר בשונות ביניהם, כי יש כנראה שונות בין אחד לאחד.
לחלוטין. אני אעשה לעשות זאת בצורה קצרה ותכליתית. במקרה האסון הנורא הזה שנפל על כולנו, היו שם הרבה מאוד אנשים. לחלקם היה ביטוח חיים בגלל שהיה להם משכנתה, לחלקם היה ביטוח חיים כי הם היו נשואים ועשו ביטוח חיים לאישה שלהם, לילדים שלהם, והם יקבלו כסף מחברות הביטוח ללא קשר לביטוח לאומי ומדינת ישראל.
כלומר, חברת הביטוח תסגור להם את החוב.
תסגור להם את החוב, תשלם את המשכנתה, את סכום הביטוח שהם רכשו לבנק, ובזה הם סיימו את החלק של הביטוח משכנתה.
אוקיי.
היה מרכיב נוסף של ביטוח בתוך פוליסה שקוראים לה תאונות אישיות, ששם יש מקרה לכיסוי של מוות מתאונה. שם חברת הביטוח לא תשלם את הכסף על פי רוב, מכיוון שלא מדובר באירוע תאונתי, ושם מי שהיה לו פוליסה כזאת, הוא לא יקבל תגמול מחברת הביטוח.
אז יכול להיות שחלק כן היו, היה להם פוליסות נוספות מסוימות, והם לא יכולים לממש את הפוליסה הזאת.
אמת, לא את הפוליסה הזאת.
אוקיי.
לא את הפוליסה הזאת. וזה מה שיקרה עם חברות הביטוח. זה או ביטוח משכנתה, או ביטוח חיים רגיל, או ביטוח חיים בעקבות מקרה של תאונה.
כלומר, אבל לא רובם היו מבוגרים. היה מנעד רחב.
דייקת את זה לחלוטין. החלק הגדול, נגיד במסיבה, שהיה חבר'ה מאוד צעירים, שחלקם כנראה לא נשואים.
לא היה להם ביטוח כנראה.
לא היה להם כנראה לא ביטוח למשכנתה, וכנראה שגם לא ביטוח חיים, אני מכליל, אני לא משוכנע.
בוודאי.
במצב הזה לא יקבלו כסף מחברות הביטוח, כי הם לא זכאים לכסף מחברות הביטוח, הם הגיעו או לנפגעי איבה, או לביטוח לאומי, נגיד במקומות שיש בהם הורים וילדים, הם יצטרכו גמלאות, השלמות לגמלה, מה שכן יקרה ברמת ודאות מאוד גבוהה, אנחנו כבר יודעים את זה, כנראה שתהיה פה תביעה משמעותית של אלה שנשארו פה ויקיריהם נפטרו. וככל הנראה, מדינת ישראל תצטרך להכניס את היד לתוך הכיס ולתת להם סכומי כסף לא מבוטלים מתוך המדינה, באמצעות ביטוח לאומי או באמצעות כל גורם אחר. מדוברת פה על תביעה מאוד מאוד גדולה של מאות מיליונים. ייקח לה הרבה מאוד זמן, אבל בסופו של דבר היא תיסגר, ואני מעריך בערכה לא גסה מדי שזה מה שיקרה עם אותם אנשים.
כלומר, האירוע הזה הוא לא אירוע אקטוארי משמעותי ויגרום לעליית מחירים בכל הנושא של פוליסות ביטוח חיים.
למיטב הערכתי זה לא יגרום לעלייה משמעותית, כי האקטוארית מידת ההשפעה שלו היא לא כזאת גבוהה באופן יחסי.
אוקיי, טוב. יאללה. בוא נתחיל לצלול לאירוע. הגענו לשנת 24 וקרה רפורמה. משהו גדול קרה בעולם הביטוח. תספר, תנסה להסביר.
קרה משהו ענק, אני יכול לדבר עליו שעות, אבל אתה לא תיתן לי שעות.
לא, בוא ננסה לתמצת.
גם אמרו שצריך להיות מעניין. רפורמה בעולם הבריאות, החל מאוקטובר 24, חל שינוי דרמטי בענף. אני אתמצת את הדברים המהותיים שבו. אחד, מאוד חשוב, אני יכול לרכוש כיסויי ביטוח שונים מחברות שונות. זאת אומרת שאם היום אני בא לחברת X, ואוכל שם כיסוי מסוג תרופות והשתלות, אני יכול לרכוש את הכיסויים הבאים בחברות הביטוח האחרות.
כלומר, אני יכול לפצל את הביטוח בריאות שלי, אני יכול לקחת מהראל, אני ממציא, מהראל אני אקח השתלות מיוחדות, וממישהו אחר אני אקח תרופות?
חד משמעית כן, למה אתה גם תעובד את עולם הביטוח?
אבל למה, מה היתרון בזה?
היתרון הוא בזה שיכול להיות שיש לי פוליסה שנה במגדל חברה לביטוח, שפתחתי אותה לפני 10 שנים במרכיב הניתוחים, ואני לא רוצה לשנות אותה, כי חלו הרבה מאוד שינויים מאז.
כי יש לי פוליסה טובה, והיום אני רוצה
לשמור אותה. יופי. אבל הראל חברה לביטוח הוציאה נספח תרופות, או תרופות מיוחדות שלא קיים. ואני רוצה לרכוש את הנספח הזה דווקא בהראל ולא במגדל, למשל. זה דוגמה אחת.
כלומר, ממש אני יכול להרכיב לעצמי את הפוליסה המדויקת לפי כל התנאים וכל האפשרויות של כל חברות הביטוח.
אמת.
זה פוגע בי שאני משלב שניים?
זאת שאלה מדהימה. יכול להיות שכן, בשביל זה אתה צריך יש מקצוע. יכול להיות שלא כדאי לך לרכוש את הנספח הנפרד בחברה אחרת, כי המרכיב השני בשינוי, ברפורמה, זה שבאו ואמרו, בוא נעשה פוליסה אחידה לא רק בניתוחים. מ-2016 יש לנו פוליסה אחידה בניתוחים בכל ישראל. זאת אומרת, כל הפוליסה בישראל, למעט חברות שיש להם מתחת ל-5%, יש להם את אותם כיסויים בדיוק
במרכיב הניתוחים. אותם כיסויים.
אותם כיסויים.
אוקיי.
החברות שיש להם מתחת ל-5% קיבלו הטבה, אבל כל היתר אותו מוצר לחלוטין. והפיקוח אמר, החל מאוקטובר, גם בפרק התרופות, ההשתלות והטיפולים בחול, אותם כיסויים בדיוק. זאת אומרת שאם צריך ביום להראל מגדל, פניקס או כלל, יקבל את אותו פוליסה אחד לאחד. ההבדל יהיה רק בפרמיה החושית.
זה בא כדי להגן, כדי לייצר השוואה טובה בין אחד לשני? מה זה בא? למה?
אני צריך לענות עכשיו מהראש של הפיקוח, לא מהראש שלי. אני מעריך שחלק גדול מהסיבות שהוא עשה את זה, וזה גם יביא אותנו לדבר השלישי שהוא שינה, הוא רצה לצמצם את מידת הביטולים של הפוליסות ופתיחת פוליסות חדשות במקום.
בוא נסביר. כלומר, יש איזשהו טריק כנראה, לא שלך, אבל של חלק מסוכני הביטוח. הם עושים ביטוח בריאות למישהו, ואחרי שנה או שנתיים מבטלים לו ועושים אצל חברה אחרת. כתוצאה מכך הסוכן כנראה מקבל עמלה מסוימת, ובעצם המפקח אמר, בוא נעצור את התנודתיות הזאת.
א', אתה צודק, רק לפעמים זה לא אותו סוכן. לפעמים אני מכרתי פוליסה לצחי. אחרי 3 שנים נתתי לו הנחה מאוד משמעותי בשביל לגייס אותו. הוא שילם 200 שקלים, אמרתי לו, צחי, בוא נעשה את זה ב-150 שקלים. עברו 3 שנים, ההנחה פגה, ה-150 שקלים חזר להיות 200 שקלים. הגיע לצחי סוכן אחר, מחברה אחרת, אמר, צחי, למה שתשלם רק 200 שקלים? בוא תעשה אצלי את הפוליסה. ואז הסוכן השני ביטל את הפוליסה של שבי, ומחר לך פוליסה בחברה אחרת.
מה, לא בסדר?
אני לא בטוח שלא בסדר, רק בסופו של דבר, וזה מה שהפיקוח טוען, הפיקוח אומר שזה שאנחנו נותנים הנחות מאוד מאוד גבוהות ל2-3, מייצר עיוות אצל הלקוח. כי צחי, באתי אליו הביתה, הוא שילם 200 שקלים, אני הקטנתי לו את הפוליסה ל-150 שקלים, וקניתי לו ב-50 שקל פוליסה נוספת. זאת אומרת, צחי משלם את אותם 200 שקלים. עברו 2 שנים, הפרמיה כבר הפכה להיות 300 שקלים. ולא בטוח שצחי יוכל לשלם את ה-300 שקלים. וזה בעצם נתן פתח לאנשי הביטוח לבצע טוויסטינג. זה בדיוק מה שאתה תיארת, ביטול פוליסה והקמה חדשה. הפיקוח אמר, חברים, זה נגמר. אתם רוצים, אתם תיתנו הנחות לפחות, הנה ההבדל השלישי, ל10 שנים. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לתת הנחה של 50%, תתכבד, זה חייב להיות 10 שנים.
ל10 שנים?
מינימום.
אין דבר כזה הנחה לקצר צווח.
זה נגמר. שזה בסופו של תהליך, בסופו של תהליך היתרון נורא גדול.
אבל זה לא הרס את התחרות?
קודם כל, זה הרס התחרות. עכשיו נשאל את השאלה, תכף נגיע לדבר הרביעי, שהוא בעצם הדבר המשמעותי בזה שהוא הרס התחרות. ולא בטוח שהוא לטובת הלקוח. זאת אומרת, זה שלקחת את ההנחה ועשית עוד 10 שנים, אני לא בטוח שזה ראה את המבוטח. כי הוא יקבל הנחה לאורך זמן יותר גבוהה,
נכון.
הוא יודע שהפוליסה היא קבועה והכל בסדר. מה שהרס התחרות בעיניי ויצר בעיה מאוד גדולה למבוטח, זה שצחי בשנת 2016, שאז עשו פוליסה אחידה, שינוי דרמטי, אמרו לצחי, בוא תפתח פוליסה. והיום אומרים לצחי, אתה זוכר את מה שפתחת ב-2016? אנחנו הולכים לשנמך לך את המוצר.
למה? באיזה זכות משנמכים לי? אבל סגרתי איתך פוליסה.
נכון.
אני עומד בצד שלי, למה אתה לא עומד בצד שלך?
כי הרשות קבעה ב-2016 שאם היא תרצה, היא יכולה פעם בשנתיים לשנות את המוצר, מה שלא היה לפני 2016.
אבל זה לא אמור לבוא לטובת האזרח? השינוי?
הפיקוח טוען שהשינוי שהוא עשה הוא לטובת המבוטח.
אוקיי.
כי הוא בא ואומר, היתרון הגדול של חברות הביטוח זה זמינות, זה מהירות, זה טכנולוגיה מתקדמת. אז לא תקבל טכנולוגיה מתקדמת. הניתוח בגב, אם תעשה במקום אחרי שבועיים, תעשה אותם אחרי חודשיים וחצי. בעיני הפיקוח, זה לא שווה את הסיבות שבגינם הוא רוצה לשלמך אותך למוצר שקוראים לו משלים שב"ן.
כלומר, כאשר בן אדם הגיע עם תביעה ביטוחית מסוימת ופנה לחברת הביטוח, חברת הביטוח התחכמה, אמרה לו בוא, קודם כל תלך לקופת החולים שלך, תמשוך את מרב הזכויות, את הפער אני סופגת.
אמת.
ובכך בעצם הנטל על חברת הביטוח של הקופת חולים גדל, והנטל על חברת הביטוח קטן. נכון. והיה להם קל יותר להרוויח ככה כסף. אז בא המפקח ומה אמר להם לעשות?
אמר חברים, זה נגמר. מי שיעשה את התשלום הראשון לתביעה זה חברת הביטוח.
צריך את הביטוח.
זאת אומרת שצחי עכשיו בא לתביעה.
כן.
לא משנה אם עושה את זה באמצעות קופת חולים או חברת ביטוח, קופת החולים, כי קלה, היא יודעת, צחי הוא הלקוח שלה, היא ביצעה לו את הניתוח ועושה אותה באופן פרטי ושילם 15% השתתפות עצמית. קופת החולים עכשיו תראה שלצחי יש פוליסה בחברת אראל, היא תפנה לאראל אחת לחודש ותגיד, כל המבוטחים האלה וצחי בגינם עשו ניתוח, שילמתי על זה.
כלומר, הם מדברים ביניהם.
מעל הלקוח.
מעל הלקוח, כדי לעזור ללקוח לקבל את ההצעה הטובה ביותר ובמינימום להוציא כסף מהכיס.
או, בדבר אחד אנחנו חולקים, האם זה ההצעה הטובה ביותר. הרופאים הרי יקבלו פחות כסף, כי רופא מקבל כסף בגין ניתוח בקופת חולים, פחות מאשר הוא מקבל באמצעות ביטוח.
אז הוא ירצה לברוח מ... אבל תראה, פה זה מסה ופה זה בודדים. אז יכול להיות שיהיה רופאי איכות כאלה, מאוד חזקים, שפתאום לא יסכימו לעבוד לב מחיר שהקופה תרצה לשלם להם, וייצר לנו עולם של רפואה שונה.
זה בוודאות ייצר, כי היום ל-88% מאוכלוסייה שירות בריאותי נוסף, מאוחדת עדיף, כללית מושלם, מכבי מגן, ל-88% יהיה. זאת אומרת, לרוב האנשים יש את השב"ן. ואנחנו בעצם אומרים להם, חברים, עד היום יכלתם להיות בתור המהיר. אם ל-88% מאוכלוסייה יש את המוצר שב"ן, ובערך 28% מאוכלוסייה יש ביטוח הבריאות פרטי, זה אומר שעכשיו אותם 28% ששילמו פרמיה עודפת, הולכים להיכנס לתור הרגיל של כולם.
אז יהיה חנק לכולם.
פעם אחת יהיה חנק, פעם שנייה. אז איזה סיבה אמיתית יש לי לעשות ביטוח בריאות, אם אתה הולך להשיב אותי בתור של כולם? עכשיו, כמובן, שקשה להסביר את זה פה בשיחה קצרה, כמובן שיש חריגים שאליהם סוכני ביטוח המקצועיים ייכנסו. הם יגידו לצחי לבדוק, צחי, אם אתה מבוטח בקופת חולים, יש קופת חולים מאוחדת. בוא מראש נניח לרופא, שהוא לא עובד עם מאוחדת.
וואו.
למשל. ואז ממילא, הביטוח יהיה פרטי, הרופא שצחי יגיע לו, ידע שהוא לא עובד עם מאוחדת, והוא קבל...
זאת אומרת... תראה, להתחכם תמיד אפשר.
אמת.
אוקיי? המערכת לא יכולה לסגור, אנחנו יהודים וישראלים, זה החיים שלנו, למצוא את ההתחכמות. אבל אני רוצה שורה תחתונה. הרפורמה הזאת, עשתה טוב לאזרח?
אני חושב שהיא עשתה מאוד טוב לאזרח, שרמת ההכנסה שלו היה סדר גודל של 10,000 שקל, 11,000 שקל. אני חושב שהיא עשתה פחות טוב לכאלה שרמת השכר שלהם יותר גבוה, והיא תייצר פה שני רבדים. רובד ראשון של אנשים שהם עמידים יותר, הם ימשיכו שם את הפוליסה
וואו,
הזאת.
זה בעצם ייצור יקבלו... פער של שירות.
נכון.
אלה יקבלו, אלה עם הכסף, יקבלו שירות טוב יותר.
נכון.
מה שעד היום לא היה כל כך. היה קצת, זה התחיל והתחיל והתחיל, ואתה אומר, הרפורמה הזאת תדחוף את זה ליותר חמור.
חד משמעית, היא תייצר פרמיות יותר גבוהות. האנשים האלה לא ישלמו את אותו סכום שהם שילמו עד היום. הם שילמו סכום יותר גבוה, כי הוא יהפוך להיות יותר יקר לחברות הביטוח, שעד היום יכלה להלביש את זה על קופת החולים.
אני רוצה לשמור על אותו רווח. ואם היא לא מלבישה על חלק מההוצאה על הביטוח לאומי, או סליחה, על קופת החולים, היא תלביש את זה עלינו.
חד משמעית.
הבנתי. כלומר, ביטוחי הבריאות, יש צפייה שזה יכול גם להתייקר, להמשיך ולהתייקר בעקבות הרפורמה הזאת.
אם הייתי צריך להגיד טיפ אחד למאזיני הפודקאסט, זה חברים, אם יש לכם פוליסות לפני 2016, אל תמהרו לעשות שינוי לפני שישבתם עם איש מקצוע שבדק לעומק אם כדאי לכם לעשות שינוי.
וואו, זה נתון חשוב מאוד.
מאוד. נתון שני, אם הפוליסה שלכם מ-2016, דעו לכם שהחל מחודש מרץ אתם הולכים לקבל מכתבים שאומרים לכם, חברים יקרים, החל מיוני 24, אתם הופכים לעבור שינמוך למשלים שב"ן. אם אתם לא רוצים שינמוך, הפרימה שלכם תגדל, נא תחתמו לנו כאן. אם לא חתמתם, שונמכתם.
אוטומטית.
אוטומטית.
ורוב האנשים לא מתייחסים.
ברור.
אז רוב האנשים יקבל שינמוך אוטומטי.
חד משמעית. הערה קטנה, כי בטח ישאלו אותך על זה. הם יוכלו לחזור למוצר הגבוה במשך שנה, אם ישלמו את כל הפרמיה.
אם גילו עד שנה את הטעות הזאת ומחליטים להתחרט, מותר לחזור עד שנה.
אמת. אגב, לא בטוח שטעות, יכול להיות שחבר יבוא ויגידו.
בסדר, אבל העיקר שבן אדם ידע ויבין את זה.
אמת, חד משמעית.
תקשיב, יש נושא אחד שהרבה לקוחות מתקשרים אליי ושואלים אותי, צחי, מה אתה אומר? אני חסר לי קצת כסף לקנייה של הדירה, ויש לי פיצויים שאני יכול למשוך. מה אתה אומר? הפיצויים האלה זה סבבה, אני יכול למשוך אותם, זה יעזור לי מאוד. אני אומר לו, תראה, זה עושה לך נזק, זה עושה לך נזק לפנסיה, פיצויים על איזה חלק עתידי, אז מה, אבל עכשיו המחיר של הריבית זה אותו נזק. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שאם משפט אחד תיקחו מתוך השיחה שלנו היום, לא למשוך פיצויים פטורים, נקודה.
לא למשוך, בשום מצב.
רק אם מדובר בסכנת חיים. עכשיו תשאל אותי למה.
למה?
תודה רבה ששאלת אותי.
בבקשה.
שלוש סיבות, הסיבה הראשונה ולא החשובה ביותר, בדיוק כמו שאתה אמרת. הפיצויים הם חלק מהפנסיה העתידית שלנו. זאת אומרת, שאנחנו נגיע לגיל פרישה, צברנו כספי תגמולים, צברנו כספי פיצויים, והם אמורים להיות הפנסיה העתידית שלנו. אם תרצה אחרי זה, אני ארחיב כמה זה חשוב. שתיים, הם צוברים רווחים. הרווח המוצע בישראל הוא כ-5% בצורה לאורך שנים. זה לא מעט כסף. אגב, אם תרצה אחרי זה, ניתן טיפים איך אפשר להגדיל את הרווח הזה. אבל זה לא הכי חשוב. הכי חשוב זה שמדינת ישראל בשנת 2012 הכניסה תיקון 190, שבעצם נתן מקל וגזר למי שיקח כסף בגיל פרישה, ואמר לו את הדבר הבא. אם אתה תגיע לגיל פרישה ולא תיגע בכספי פיצויים, אני אתן לך סכום שנכון לינואר 24, בינואר 25 הוא יגדל, הוא שווה ערך כ-880 אלף שקל, סכום חד פעמי, הטבה במס, זה יגדל בעוד כ-440 אלף שקל בינואר 25, זה יהיה בסדר גודל של 1.3 מיליון שקל, אבל אם צחי משך את התקרה הפתורה, היום זה כ-13 אלף שקל לשנה, והוא עבד 20 שנה, והוא משך 260 אלף שקל, בגיל פרישה יגידו, אתה זוכר שמשכת 260 אלף שקל? קח את 260 אלף שקל, תכפיל אותם כפול 1.35, זה 300 ומשהו אלף שקל, ואת זה אנחנו מקטינים ממך מהמס.
מהטבת המס.
זאת אומרת, אתה הפסדת גם את 1 ו-2 שאתה דיברת עליהם, וגם הפסדת
את הטבת מס כאשר יצאת לפנסיה.
שזאת הטבה דרמטית. תשאל אותי בצדק, שבא, האם זה נכון לכל אחד? לא. אם רמת השכר שלי, או רמת הצבירה שלי היא לא גבוהה, ואני לא אגיע לצבירה של לפחות מיליון שקל בפנסיה, או לא אגיע לפנסיה חודשית של 5,000 שקלים, אז אם תמשוך את הפיצויים הפטורים, זה יפגע בך רק בסעיף 1 ו-2.
אבל מה קורה? שאני בן 40, לא צברתי הרבה כסף, ושם אני רוצה לקחת את הכסף, לא, אני לא מסתכל על זה בגיל 60-70, ואז הוא לא הרוויח הרבה, והוא אומר, יאללה, אני מושך את זה. אז הוא עומד בסטנדרטים שאתה אמרת, עד מיליון שקל, לא צבר הרבה, רוצה לעשות את המשיכה, אבל הוא בן 40. ופה הטעות, כי כשאתה מדבר על המספרים האלה שצברת מיליון, עם פנסיה של 5, זה שהגעת לגיל 60, אתה כבר יודע מה צברת. ולפני כן המספרים עוד הרבה יותר נמוכים.
אמת? שאלה מדהימה. גש לי איש מקצוע, יש לנו סימולטור מדויקים, שיקרו את הצבירה שצברת עד היום. יקרו את השכר שלך, הם יודעים לאמוד כמה כסף יהיה לך בגיל פרישה. ואז אנחנו יודעים שבגיל פרישה, לפי תשואה של 4% בלבד, לא יותר מזה, תהיה לך צבירה של 1.5 מיליון שקל. במצב הזה כנראה שמאוד לא כדאי לך למשוך פיצויים. אגב, למען הסר ספק, גם אם אתה לא נהנה ממענק הפרישה, מסעיף 9א זה נקרא, לא משנה. עדיין סעיף 1 ו-2 חשובים, אתה רוצה שהכסף זה יהיה חלק מהפנסיה שלך.
זה נכון, והחלק השני שאמרת, הטבת המיסוי האדירה שיש אחר כך. זאת אומרת, אנחנו נפגעים פעמיים, גם אני מונע למייצבי את הפנסיה, וגם אני מונע, ואז גם אני משלם יותר מס על הכספים שבהם אני אצא לפנסיה.
ולכן אמרתי, לא למשוך פיצויים פטורים. אני מדבר על הפטורים על כ-13,000 שקל לכל שנת עבודה, לממש לעשות כל מה שאתם יכולים. ריבית בבנק היא הרבה יותר זולה מהדבר הזה, ממש לעשות כל מה שאתם יכולים, לא למשוך פיצויים.
זה בהחלט יכול לעשות נזק.
נתון מטורף שקשור לאותו תיקון 190 שדיברתי עליו עכשיו. אנחנו מגיעים לגיל פרישה. צברנו פנסיה כל החיים שלנו. קיבלנו סכום של 2 מיליון שקלים, שנגיד שהם פנסיה של 10,000 שקל בחודש, אנחנו שמחים בטובי לבב, ואנחנו שמלים לזה מס הכנסה, כי מס הכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי, הוא פועל על פי אותם מדרגות מס, כמו שהיה לנו לפני גיל פרישה. אבל יש לנו מתנה שמגיעה לנו. קוראים למתנה, להטבה, קיבוע זכויות. זוכר את הסעיף שאמרתי 884 אלף שקל שיגדל ל-1.3?
כן, זה קשוח. כשאתה רץ במספרים כאלה, השומעים יכול לברוח להם, אבל בסדר.
חזרתי אחורה. אם תיקחו 880 אלף שקל, תחלקו אותו ב-180, זה כ-4,800 שקלים. זה אומר שאם אני לא ניצלתי את ה... לא משכתי פיצויים פטורים, אני אוכל בגיל פרישה לא לשלם מס על 4,800 שקל מהשכר שלי. זאת אומרת שאם אני מרוויח שכר של 10,000 שקלים, שהייתי אמור לשלם עליו מס של חלק 10% וחלק 14%, יקטינו לי אותו ב-4,800, ואז אני צריך לשלם מס רק על 5,200.
כלומר, הקיבוע זכויות הללו מאפשר לי בעתיד לקבל הטבות מיסויות?
אמת? או על הקצבה? או על הצבירה
אבל
העונית.
אבל מתי נקבעו הקיבוע הזכויות האלה? ביום שלקחתי את הפוליסה.
לא, הקיבוע הזכויות הוא הטבה שמגיע לכל אזרח ישראלי. לא כולם משתמשים בו, הרוב לא יודע להשתמש בו. הוא רלוונטי שאני מגיע לגיל פרישה. הגעתי לגיל 67, יש לי צבירה. בגין הצבירה הזאת אני צריך לשלם מס.
ואז אני צריך לעשות קיבוע זכויות באותו רגע.
בדיוק. אוקיי. לא תעשה באותו רגע, תעשה את זה אחרי שנתיים, מותר לך, אבל שנתיים מפסדת המס, למה שלא תעשה את זה? ולכן ההמלצה האוהבת שלי, הגעת לגיל פרישה, שב עם איש מקצוע, שיבדוק את הצבירה שלך, ויראה אם אתה יכול ליהנות מהטבות מס. קריטי.
אני עשיתי פודקאסט שלם רק על זה, עם ליאור איבגי, בחור מקסים, יועץ מיסוי לפרישה, וזה נושא שהוא חשוב מאוד.
מאוד.
זה כסף שעל הרצפה, שמי שעושה טעויות, מי שלא יכול מבין, מי שחושב שהוא השכיר, והכל סגור ומוסדר, ממש לא. וחייבים לטפל בזה לקראת הפרישה. בנושא האחרון שאני רוצה לגעת בו, זה הנושא שהכי קשה לכולנו, פנסיות, פנסיות, מה לעשות, האם בכלל אני צריך להמשיך עם הביטוח מנהלים שלי, האם המוצר הזה עוד בכלל שווה התייחסות, או שתחי די, רק הפנסיה וזהו, מה אתה חושב?
לא חשוב מה אני חושב, חשוב מה רשות האון חשבה. רשות האון בסוף 23 קבע קביעה חד משמעית שאסור לי למכוח הביטוח מנהלים חדש,
אסור לך למכור לי בכלל.
אסור לי.
למה?
כי הפיקוח בא ואמר שהוא משקלל את מכלול הנתונים של קרן הפנסיה, היא טובה משמעותית מביטוח המנהלים החדש.
זאת אומרת שביטוח המנהלים החדש טוב יותר לחברת הביטוח מאשר לאזרח? זה מה שהיא אמרה?
כן.
אוקיי.
והוא אמר את המשפט הבא, קרן פנסיה מותר לקלוט עד שכר של עד הפקדה חודשית של 5,000 שקל בחודש. זאת אומרת, אם צריך מרוויח 10,000 שקל בחודש, הפקדה חודשית היא כ-2,000-2,100 שקל, תלוי באחוזי הפקדה. ואין לו בעשות קרן פנסיה. אם צריך מרוויח 100,000 שקל בחודש, הפקדה חודשית תהיה כ-20,000 שקל בחודש, וקרן הפנסיה לא יודעת לקלוט בקרן פנסיה רגילה.
למה היא לא יודעת לקלוט סכום כזה?
כי קרן פנסיה זה בעצם מנגנון
שכולם ביחד, חברים ביחד.
עכשיו, תאריך שאני מרוויח 100,000 שקל, ואני נפצעתי.
אז כולם ביחד צריכים לעזור לך, ולכן השכר של כל אחד והפרשות צריכות להיות די זהות אחד לשני.
או לפחות לא גבוהות מדי. לא יכול שהסיכון שלי יהיה כל כך גדול
על שאר הקבוצה.
אז קבעו תקרה, היא תקרה של כ-5,000 שקל הפקדה, שזה...
ואני יכול לפזר את זה בכמה חברות פנסיה?
באופן עקרוני, אסור לך.
אה.
אסור לך לפזר את זה. מה שעושה קרן הפנסיה, היא אומרת לך, אם הפקדת לי יותר, אני אקח את הכסף למוצא אחר שקוראים לו פנסיה משלימה, שהוא אין לו את כל היתרונות שיש לפנסיה המקיפה, אין לו ריבית מובטחת, דמי ניהול שהם יכולים להיות יותר גבוהים.
ואז כתחרות לזה הביטוח מנהלים רלוונטי?
רלוונטי, לא בטוח שהוא ינצח, אבל הוא רלוונטי. זאת אומרת, הפיקוח בא ואמר, עד ה-5,000 שקל הפקדה בחודש, אין בכלל תחרות.
שלא תעיז בכלל למכור ללקוח.
אסור לך, לא שלא תעיז, אסור לך.
וואי.
אסור לך. אז אין דיון על ביטוח מנהלים החדש. אגב, אני לא מבטיח שאחרי כדאי לך, אני רק אומר, עד אז אין מה לדבר. מעל
ומה עושה מי שיש לו כבר ביטוח מנהלים?
שאלה מצוין, וחולק לשלושה חלקים כמו כל דבר. פוליסות עד 2001, על פי רוב, בגלל שתוחלת החיים הייתה יותר נמוכה, ויש מושג מהותי שקוראים לו מקדם המרה, אני מניח שבטח דיברתם עליו בעבר, זה איך הם מחלקים את הכסף שלנו בגיל פרישה, בגלל שתוחלת החיים הייתה יותר נמוכה, אז המקדם המרה היה יותר טוב. ואלה פוליסות ששווה לשקול וכנראה גם לשקול
כלומר,
אותם.
כלומר, אם אתה יודע את מקדם האמרה, ומקדם האמרה שלך הוא טוב, שטוב זה 190, 180, מה זה טוב?
טוב מאוד זה 157 לגבר.
וואו, אוקיי.
זה המקדם האמרה שכל אזרח בישראל עד שישי 2020, עד שישי 21, סליחה, בין 91 לבין 21, לפני 1991 הוא היה 140, 137.
כלומר, זה עולה עם השנים וקוראים לנו לקבל פחות כסף בפנסיה שלנו.
אמת.
כי זה יגרום לנו לחיות ליותר שנים.
אמת.
אז, אבל הרוב הממוצע שהיום עושה, מה המקדם שלו, או שעשה בשנים האחרונות, 200?
בין 195 ל-202.
וואו.
לגבר.
כל... לגבר.
לאישה זה בדרך כלל... כ-10% יותר, זה בין 215 לבין 222, תלוי בחברה.
הבנתי, אז אם אני תפסתי מקדם טוב, יש לי ביטוח מנהלים קיים, עם דמי ניהול שהם יחסית יותר יקרים מקרן הפנסיה, אבל המקדם שלי נמוך, אז כדאי לי לאחוז בקרן.
כדאי לך לבדוק, אגב, כל דבר תמיד כדאי לבדוק. באתי ואמרתי, בשביל כלל...
עם סוכן או יועץ?
זאת שאלה טובה, אני לא בטוח שאני מספיק אובייקטיבי לענות עליה, אבל למדתי, אני 29 שנה בענף. לא נתקלתי כמעט בסוכני ביטוח שישבו עם לקוח ולא נתנו לו ייעוץ מספיק טוב בעולם הפנסיוני ב-2001 ומטה. אין לו שום אינטרס בפוליסה הזאת מ-2001. הוא יגיד לך, לפחות זה מה שאני ראיתי כל ימי חיי, את התשובה הכי נכונה עבורך. כלל האצבע שכנראה פוליסות לפני 2001 שהיו קצוותיות, הם צריכים להיות קצוותיות, לא עוניות, כנראה לא ישתלם לך לעבור.
אבל בשאר...
בשאר חייב בדיקה עם סימולציה, והנה כלל אצבע שחשוב לי שה...
אבל בוא ניתן רגע משהו יותר פרופורציונלי, כי אתה זרקת 100,000 שקל. אני רוצה שכר, הייטקיסט, מרוויח 40 ברוטו, 20 נטו, נכנס לו לחשבון בבנק, מפריש, מה הוא יכול להפריש? הוא לא רוצה רק לפנסיה, הוא רוצה גם להפריש לביטוח מנהלים. זה טעות פה בסיטואציה?
בכלל לא. אגב, כל דבר שקשור לתודעה ולהבנה, הוא לא בעיה בכלל. שב עם איש מקצוע, הוא יראה לך את שני המסלולים שאתה יכול לעשות. על ה-20,000 שקל ראשונים, אין בכלל מסלול, שמים אותם במקיפה. עכשיו בוא נבחן מה עושים 20,000 שקל נוספים. לגבי השכר של אותו איש הייטק, מרוויח 40,000 שקל. בוא נבדוק מה יש לו. כנראה שיש לו כבר קופות ישנות. אם אין לו, אז על ה-20,000 שקל הראשונים שכר, אין בכלל מה לדבר. זה הולך לקרן פנסיה חדשה, מקיפה, בדמי ניהול טובים, תכף נדבר על קרנות הפנסיה, אם אתה תרצה. ביתרת השכר נבדוק אם יש לו קופה או אם אין לו קופה. אם אין לו קופה, שמים בסימולטור בדיקה בין ביטוח מנהלים חדש, שיש לו כל מיני יתרונות, לבין קרן משלימה, ובודקים את הפער ביניהם. ולפי זה הוא יקבל את ההחלטה הכי נכונה עבורו. נקודה מהותית, לא מספיק לבחור את זה בגיל 40. אחת לשנה,
מה, בגלל 40 זה מאוחר מדי? מה הכוונה?
אני הייתי שמח לבדוק את זה, לא, מה שאמרתי, מה שבאת להגיד זה משהו אחר, זה לא מאוחר מדי, אני אוהב להתחיל עם זה כמה שיותר מוקדם, כי צריך לזכור ששקל שאני משלם ב-25, בגיל 25, הוא שווה הרבה יותר משקל שאני משלם בגיל 40, והוא שווה הרבה הרבה יותר משקל שאני משלם בגיל 50, כי יש לו עוד הרבה מאוד שנים להתגלגל.
להתגלגל ולהרוויח ריבית דריבית.
ואנחנו רוצים שהכסף יעבוד עבורנו. ואם הייתי, אז רק נסיים את הגורף, אני אתן לו איזשהו טיפ חשוב. אז לגבי ביטוח מנהלים, אני רוצה שהלקוח יהיה במצב שהוא בא ואמר, אוקיי, בדקתי, ראיתי שהיום זה המצב הכי נכון עבורי, אבל יכול להיות ששנה הבאה נולדו לו עוד שני ילדים. אחת לשנה, תוציא את התיק, תעשה בדיקה מסודרת, זה לא מורכב מדי ברגע שעשית את הבדיקה הראשונה.
החיים כל כך עמוסיים, החיים כל כך לחוצים, אנשים לא מתפנים. אני אומר לך את זה, אני אומר, אמיתי, מה שאתה אומר זה אוטופי, זה חלום. בעצם אני יודע שהיום יש הרבה סוכנים ויותר סוכנים אישיים שעושים את העבודה באופן אישי כלפי, והם צריכים בעצם ליצור את התקשורת הזה, כמו שאני בעולם המשכנתאות יוצר קשר עם הלקוח כל שנתיים, כי הריביות יכולות לעלות, לרדת, להשתנות. אני מאמין בזה מאוד, ושכל הזמן חייבים לעשות בדיקה.
זה בשבילך. עכשיו, אני הולך טיפה אחורה. ראית בגיל 40 שהפנסיה הצפויה שלך, עשית בדיקה עם סימולטור, ראית שצברת עד עכשיו ככה וככה, עם ריבית ככה וככה, תצבור סכום של מיליון שקלים. אם אתה רואה שזה לא מספיק לך,
יש לך, קשה לדעת, לא מספיק לך, כן מספיק לך. אנשים גם מפחדים גם לשים את כל הכסף שלהם בפנסיות.
אל תשים שום
הם
כסף.
הם רוצים לקנות דירה, הם רוצים לעשות השקעה בחול. היום אנשים מנסים לחפש הרבה דרכים, לא רק הפנסיה הזאת.
מסכים איתך לחלוטין, אבל שמת לב מה אמרת לי עכשיו? דיברת איתי על החלטה, דיברת איתי על תודעה. אם אני בתור לקוח בא ואומר, יש לי מיליון שקל וקניתי עכשיו עוד נכס, מדהים! הנכס הזה יהיה חלק מהפנסיה שלי, הוא חלק מהנכסים העתידיים שלי.
כן.
פנסיה זה לא רק קרן פנסיה, וזה לא רק ביטוח מנהלים.
חד וחלק.
פנסיה זה יש לי ירושה, יש לי דירה. אני מאוד בעד לרכוש נכס. אני כל דבר שמרחיב לי את ה...
סל הנכסים שלי.
הוא מצוין, אבל כל עוד אני קיבלתי החלטה. אבל בוא תראה פעולות שאני יכול לעשות בלי להשקיע כסף. קח את הקרן פנסיה שלך. החל מ-2018 כל קרנות הפנסיה בישראל הן אחידות. זה אומר שכולם באותם תנאים בדיוק.
אוקיי.
מה שמבדיל אותם זה שלושה דברים. הנה
דמי
טיפ
ניהול.
אחד דמי ניהול, זה הכי פשוט.
כן.
תעקוב אחריו, כי הוא משתנה, בגלל שזה קרן ולא חוזר, נותן לי שינוי. שתיים, קריטי. דיברתם בעבר על איזון אקטוארי?
דבר.
קריטי! תסביר. קריטי, כי זה בעצם ההבדל הגדול ביום בין קרנות הפנסיה. איזון אקטוארי אומר את המשפט הבא. גובים איתנו כל חודש תשלום חודשי על קצבת שערים של מקרה מוות, ועל קצבת נכות של מקרה של אובדן כושר עבודה. זה מוערך, כי אנחנו לא יודעים כמה פצועים יהיו, וכמה מתים יהיו. בסוף השנה חברת קרן הפנסיה עושה בדיקה כמה כסף היא שילמה לאובדן כושר עבודה וכמה כסף היא שילמה לקצבת שערים. נניח שהיא שילמה 50 מיליון שקלים, ואז היא הולכת לבדוק כמה כסף היא גבתה מהעמיתים, כי זה על חשבון, והיא ראתה שהיא גבתה מהם רק 30 מיליון שקלים.
אז יש פער אקטוארי של 20 מיליון.
ממי אתה חושב שיקחו אותם?
מהעמיתים.
לזה קוראים איזון דמוגרפי, איזון אקטוארי.
כלומר, בגלל שהעמיתים יצרו להם, הבעיה שלהם, של העמיתים, שאין פה מספיק כסף, אז מחלקים את זה בצורה הזאת.
עכשיו, פה אני, בפנסיונט, באתר של רשות ההון, שמפרסם את זה בכוונה, אני יכול לראות את ההבדלים בין החבר, בין קרנות הפנסיה לאורך שנים.
ואם יש איזון אקטוארי אצל מישהו, אז אולי לא כדאי בכלל להיות שם.
נכון מאוד. עכשיו, נורא קל לדעת אצל מי אין ואצל מי יש, אנחנו יודעים, לא נעשה את זה פה בתוך הפודקאסט. כן. בדרך כלל אותה קרן פנסיה, שתיקח לקוחות בכל מחיר, כי מה אכפת לה? היא נהנית מהדמי ניהול, היא לא משלמת,
הכסף לא יוצא בכיס שלה. הגירעון לא יוצא בכיס שלה. מהאמיתים, זה לא מעניין אותה, היא לוקחת דמי ניהול.
שם כנראה אתה תראה שהאיזון האקטוארי פחות טוב לאורך שנים.
וואי.
והפערים יכולים להיות פערים של 0.2, 0.3%.
זה בדרך כלל הקרנות הקטנות יותר או הגדולות יותר?
הגדולות יותר, כי יש להם מסה יותר גדולה חדשות, הם יחטפו את זה עוד כמה שנים. עכשיו, זה מהותי, אם אני עכשיו לקוח בקרן פנסיה, אני לא אבדוק רק את דמי הניהול, אני גם לא אבדוק רק את התשואות, שזה את המרכיב השלישי, כי התשואות היו בעבר, אני לא יודע מה יקרה בעתיד. אני אבדוק את הזיהון האקטוארי. בנוסף, אם אכפת לי מהפנסיה, אני אעשה עוד שתי פעולות. אני אבדוק אם מותר לי להגדיל את 6% שאני מפקיד. מותר לי להגדיל, אני משלם עם כעובד 6%. התקרה היא 7%. אז אם אני אוסיף עוד 1% מהשכר שלי, מתלוש השכר, אולי אני גם מקבל איזה הטבת מס, אולי לא, תלוי בשכר שלי, הנה אופציה נוספת. 3, קריטי בעיניי. הכסף כבר נמצא שם? אם אני בן 40, כנראה שכדאי לי שהמסלול יהיה יותר מנייתי ופחות סולידי.
תראה, זה עניין של שנאת סיכון. אתה צודק בהחלט שככל שאנחנו יותר שונא סיכון, אנחנו מפחדים ואנחנו עושים טעויות ואנחנו לוקחים מסלולים מסוימים ואז קורה איזה אסון ואז כולם בורחים החוצה ונכנסים ושם יש את ההפסדים הכי גדולים. ולכן את המוצר ואת המסלול עצמו צריך לדעת להתאים עם הסוכן, עם היועץ, לשבת ולהבין, כי אתם לא מכירים את עצמכם כשקורה ירידות קשות, ואתם תכירו על בן אדם אחר, ופתאום תברחו או תשנו ותקבלו הפסדים. ולכן רצוי להתאים מוצר לפי לקוח, לפי סינת סיכון, בין אם זה בהשקעות, בין אם זה פנסיה, או בין אם זה משכנתה. ממש לדעת להכיר את הלקוח. ופה סוכן שמלווה את הלקוח הרבה שנים, מושלם בשביל זה.
דייקת את זה לחלוטין, רק תזכור הערה קטנה. קרן פנסיה, אני לא יכול לשחרר אחרי 6 שנים. זאת אומרת, אם אני בגיל 40, גם אם הפסדתי, כמו שהפסדנו ב-2008, 25%, מה זה משנה? לאורך שנים, אם אני יושבי 10 שנים אחרונות, מנייתי הרוויח 3% ממוצע יותר גבוה לשנה ממסלול כללי. זה 30%. אם יש לי 2 מיליון שקל...
אתה מדבר רציונלית, ואני מדבר לחצים של אנשים. כאשר זה בפנסיה, זה פחות נגלה לעין, רק הטלוויזיה מספרת להם. כאשר הדברים נמצאים בעובר ושב שלהם, אם זה מניות, ואם רואים את הדברים האלה והתנודתיות הזאת, גורמת לאנשים לקבל החלטות שגויות.
מסכים.
ובשביל זה יש סוכן, שלא לקבל את ההחלטות.
חד משמעית.
ולשבת ולהתייעץ. טוב, אז חברים, זרקנו לכם המון המון מידע, והגיע הזמן לסכם לכם אותו בצורה ברורה ופשוטה. אז קדימה, להוציא את ולהתחיל לרשום. אז מה היה לנו כאן? אחד, הכרנו את שבי שבתאי, שהוא סוכן ביטוח 29 שנה, ובעל שתי סוכנויות ביטוח. הסוכנויות האלו עוסקות בכל תחומי הביטוח שיש, בין אם זה אלמנטרי, ובין אם זה חיים, ובין אם זה פרט, וכל מה שעולם הביטוח מציע. שבי, הכנסתי איתו בתחילת השיחה לאסון הגדול, ולהבין מה קרה פה לחברות הביטוח, והאם זה אמור לשנות, והוא הבהיר לי שלא. ורוב הנזק בסופו של דבר יוטל על ביטוח הלאומי ועל המדינה, ולא על חברות הביטוח, ולכן אנחנו לא צפויים לראות קפיצה בפרמיה של ביטוחי החיים. בנוסף, ראינו שיהיה בעיה למי שהיה פוליסת ביטוח תאונות, הוא כנראה לא יקבל את הפוליסה הזאת מחברת הביטוח, וכאן חברת הביטוח הצליחה קצת לחמוק מחלק מהעלויות. לחמוק או לא לחמוק, כל אחד ישפוט את זה בדרך שלו, אבל זאת התוצאה. ומי שאמור לקבל פיצוי מהמדינה, כנראה תהיה תביעה גדולה בהמשך, וכל אחד מהם יקבל פיצוי. לאחר מכן, התחלנו לדבר על הרפורמה, על הרפורמה בעולם הבריאות. מבחינתי, השורה התחתונה בעולם הבריאות אומרת, מתי עשיתם את הפוליסה שלכם? אם עשיתם אותה לפני 2016 או אחרי 2016? אם עשיתם לפני, כנראה לא כדאי לכם בכלל לשנות אותה, כי מה שהולך לקרות מהשנה, הולכים לשנמך לנו אותה. כל אחד, זה לא משנה איזה פוליסה יש לך, בעצם חברת הביטוח אמורה להתבסס קודם כל על ביטוח של קופת החולים, ורק לאחר מכן עליה. הרפורמה החדשה הופכת את הכיוון ואומרת לחברת הביטוח, קודם כל עליכם, קודם כל אתם תשלמו. אז על מי ישלם את זה? חברת הביטוח? שבי טוען שלא. כנראה שכל אחד מאיתנו ישלם את זה. וזה הנזק שלנו. אז אם יש לנו פוליסת ביטוח שהיא יותר ישנה ויש לנו נתונים טובים יותר, יכול להיות שבכלל לא כדאי לגעת בזה. דבר נוסף, גילינו שפתחו את העולם הזה קצת יותר לתחרות. אפשר להשוות ואפשר להוסיף אקסטרה פוליסה בחברות שונות. אני יכול להיות מבוטח על ניתוחים ותרופות בחברת ביטוח א' ואמבולטורי בחברה ג'. זה לא משנה. ולכן זה פותח לנו עוד אופציות עם עוד אפשרויות. גם אם חברת ביטוח לא מוכנה לתת לי את הביטוח הזה, יכול להיות שחברת ביטוח אחרת כן תהיה מוכנה. וככה גם נוכל לבצע השוואה במחירים. אז עולם ביטוח הבריאות עובר שינוי, ואתם מצדכם חייבים לבדוק שלא ישנמכו אתכם. שתדעו שהפוליסה שלכם היא ראויה וטובה ותספק לכם את הצרכים. פוליסות ביטוח בריאות לא דבר זול. אני משלם אצלי במשפחה כ-400 שקלים לחודש, ויש כאלה שמשלמים 600 ו-700, ולכן זו הוצאה לא פשוטה, וכדאי לבדוק אותה. החלק השני היה פיצויים. תראו, מתקשרים אליי הרבה מאוד לקוחות ורוצים כחלק מרכישת הדירה להוציא את הכסף שלכם מפיצויים, את אלה שפטורים ממס ושאתם יכולים למשוך. שבי הסביר שיש שני דברים עיקריים שפוגעים בכם במהלך הזה. הדבר הראשון, אתם מקטינים אתכם את הפנסיה. אוטומטית, הפנסיה מתכווצת. בחלק, הכסף הזה לא עושה אקסטרה כסף, וזה מכווץ לכם את הפנסיה. החלק השני, זה הטבת מס. כי לכל אחד מאיתנו, כאשר יוצא לפנסיה, יש איזשהו סכום ששבי תחם אותו באזור ה-800 אלף שקלים, שאנו מקבלים הטבת מיסוי על כל כסף שנקבל בפנסיה. אם כאשר משכנו את הפיצויים מראש, יש לזה משמעות לפנסיה. ונקבל פחות הטבות מס. ולכן משיכת פיצויים פוגעת בכם בשתי זוויות מאוד חזקות. ולכן, אם לא חייבים, לא נוגעים. שיהיה ברור, לא חייבים, לא נוגעים בקופת הפיצויים. זה אחת מהטעויות הכלכליות הגדולות של כל אחד מאיתנו. אין סיבה לעשות את זה. הנושא הבא שהיה לנו הוא היה על הפנסיה, על השוואה בין פנסיה לביטוח מנהלים. בעצם הביטוח מנהלים הופך להיות מוצר לא רלוונטי. המפקח על שוק ההון והביטוח החליט מספיק עם המוצר הזה, לא למכור אותו בכלל. בן אדם שמרוויח וצריך להפריש עד 5,000 שקל לביטוח, הוא יכול בפנסיה. מעל 5,000 שקל אפשר למצוא מוצרים אחרים. יש פנסיה משלימה ויש יש את הביטוח מנהלים, אבל רק באופציה הזאת אפשר לבחון את האפשרות להפקיד לביטוח מנהלים. אחרת אין יותר חברים, רק קרן הפנסיה. והבנו שכל קרנות הפנסיה אישרו קו. כולם אותו דבר. אין פה מישהו קרן פנסיה שתיתן לכם תנאים יותר טובים מאחרת. ואז שבי הדגיש את הנקודה החולשה של קרן פנסיה. קרן פנסיה אומר שכל העמיתים שומרים אחד על השני. וכל העמיתים, אם הם צריכים לפצות מישהו, זה נלקח מהכספים שלהם, זה לא נלקח מחברת הביטוח. כתוצאה מכך, אם מישהו מגיע עם מסכורת מאוד מאוד גדולה, והוא מפקיד הפקדות גדולות, הוא יכול להיות נטל מאוד גדול על אותם עמיתים. ומצד שני, שבי אמר, חברים, לבדוק בקרן הפנסיה שלכם, מה הגירעון האקטוארי שלכם? הגירעון האקטוארי יכול להיות במצב כזה, שבכל שנה הקופה משלמת 100 מיליון, ומכניסה 50, ונגרעת ב-50 מיליון. זה מצב לא טוב להיות בקופה עם גירעון אקטוארי, בדרך כלל הם הקופות היותר גדולות, ושמשלמות כבר יותר כספים, ולכן זאת אחת מהדרכים לבדוק איזה קרן פנסיה עדיפה. כמובן שדמי ניהול זה אחד מהדברים החשובים, אבל זה לא רק. תחשבו על זה. עכשיו, האם אתם תדעו למצוא את הנתון הזה? כנראה שלא. בשביל איזון אקטוארי תוכלו להתייעץ עם סוכן ולדעת מה ההבדל בין הקופות, לדעת את הנתון הזה, הוא נתון חשוב. עולם הביטוח יכול להיות מרתק ויכול להיות משעמם. שבי מת עליו עם עיניים דלוקות ונדלק על העולם הזה. אני קצת פחות אוהב את עולם הביטוח, אבל אני מבין את החשיבות האדירה של כל אחד, בכל משפחה, בכל בית. ולכן, שבי היקר, תודה רבה לך על הזמן ועל הידע ועל המידע. וחברים, אם אתם רוצים עוד מידע, אני אחבר אתכם לשבי, או תדברו איתי וננסה לעזור. כי עולם הביטוח הוא לא עולם שחייב לעשות לכם רע. הוא יכול להיות ממש לטובתכם, רק צריך להיות עם האצבע לדופן, להיות בתודעה ברורה, ועם סוכן טוב. שידע לצאת עצה נכונה. אז חברים, אני מקווה שנהבתם. אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות!